אנחנו נפגוש אותו דרך דברים של חז"ל ודרך דברים יותר מאוחרים, וננסה דרך המפגש עם היצר הרע להתמלא בכוחות, כי כנראה שהוא לא ייעלם בשנה הבאה, כנראה שהוא עדיין יהיה קיים גם בשנה הבאה, ואנחנו רוצות ככה לברר את מקומו ועניינו בחיים שלנו ומה זה אומר וכו' וכו'. ויש לחז"ל הרבה הרבה דברים לומר. אז אנחנו נתחיל בדף מקורות שלנו במקור ד'. סליחה שכרגיל המקורות אצלי לא לפי הסדר, תסלחו לי. נתחיל במקור ד' ואחר כך נמשיך הלאה. אז החז"ל אומרים כך: כי יצר לב האדם רע מנעוריו. מכירות את הפסוק הזה? מכירות. אז לפי הפשט, כן, כששומעים את הדברים בפשט, אז זה נשמע שמתי היצר הרע מתחיל לנסות להפיל אותנו? מאז שאנחנו בגיל הנערות, כן, גיל הנערות, אתם מכירות אותו, היום קוראים לו גיל הטיפש עשרה, מוכר וידוע. ובאופן מפתיע באמת, מהנעורים קל מאוד להרגיש את היצר הרע ולהיפגש איתו. אבל כשחז"ל קוראים את הפסוק הזה, אז הם רוצים להסביר לנו אותו אחרת. אמר רבי יהודן, מנעוריו כתיב. נעוריו כתוב בלי האות וו. למה כתוב בלי האות וו? משעה שהוא ננער ויוצא לעולם. מה הכוונה משעה שהוא ננער ויוצא לעולם? אז כל זמן שהתינוק נמצא ברחמה של אמו, אז הוא כולו נמצא בעולם של טוב, יש לו את כל צרכיו, ויש מלאך שמלמד אותו את כל התורה כולה. למרות שהוא נמצא ומתרקם בעולם הזה, הכל שלם בתוך הרחם של אמא. אבל בשנייה שהתינוק הזה יוצא לאוויר העולם, בשנייה שהנשמה של התינוק הזה פוגשת את עולם הזה, אומרים חז"ל, מאותו רגע יש מקום ליצר הרע. מה הכוונה? ברור שתינוק עדיין לא מקשיב ליצר הרע, הוא עדיין לא מקשיב לאף אחד, הוא עדיין לא שכל בכלל. אבל מה הכוונה משעה שננער ויוצא לעולם? הכוונה שברגע שהנשמה לובשת גוף, ברגע שהנשמה האלוקית העליונה יש לה תלבושת גשמית חומרית, מאותו רגע יש לה יצר הרע. ואני אגדיר, יצר הרע זה האפשרות לחיות את העולם בניתוק מריבונו של עולם. זה יצר הרע. זה שאדם הוא נמצא בתוך גוף, זה אומר שיש לו אפשרות לחיות בעולם הזה בניתוק מאלוקים, ומי שלא יודעת את זה, אז סימן שהיא נבראה ללא יצר הרע. זאת אומרת, זה הסיפור של עולם הזה, הסיפור של עולם הזה, שאני מסתובבת פה בשבילים, ויש לי נשמה אלוקית, יש לי חלק אלוק ממעל, אבל יש דברים בעולם הזה שמנסים למשוך לכיוונים אחרים, שמנסים להוביל אותי למקומות שהם לא תמיד מקומות מזוהים לחלוטין עם הנשמה. ואני משערת שדיברנו על העירוני והבת מלך, נכון? דיברנו על זה. שבעצם הסיפור הזה הוא סיפור כביכול בלתי אפשרי, נכון? הוא עירוני, היא בת מלך. הוא לא יכול לתת לה בכלל את כל מה שהיא מבקשת. זאת אומרת, סיפור מאוד מאוד מורכב. מתי מתחילה המורכבות? בשנייה שאדם נולד. בשנייה שאדם נולד בעולם הזה, אז זהו. אז החיים מורכבים. אז זה קודם כל להבין מתי זה מתחיל. לא לחשוב שעד שלא תהיי בת 12 וחצי, אז לא יהיה לך יצר הרע. יש יצר הרע בעולם. זה חלק מהתוכנית האלוקית של העולם, נכון? כתוב בחז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, לא כתוב, בראתי תורה, בראתי ליצר הרע, כתוב בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, נדבר על זה בהמשך, אבל זה חלק מהסיפור. בסדר? אז זה קודם כל. עכשיו אנחנו רוצות קצת יותר להיכנס אל תוך הדברים, אני קופצת בחזרה למקור הראשון, קצת להיכנס יותר לתוך העולם של היצר הרע. הילד חנה, את יכולה לשבת ליד. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום חילפה בר איגרא שאמר משום רבי יוחנן בן נורי. טוב. המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו, יהה בעיניך כעובד עבודה זרה. שכך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד. טוב, אז אנחנו רוצות לעשות חיבור בין שני החלקים של הגמרא הזאת. קודם כל, מה זה המקרע בגדיו בחמתו, המשבר כליו בחמתו, המפזר מעותיו בחמתו? מה זה כל התיאורים האלה? מה משמעות התיאורים האלה? מה אתם מרגישות מתוך הדברים של חז"ל? למה חז"ל אומרים שמי שעושה את הדברים האלה זה יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה? איך הגענו לעבודה זרה? בסדר, הוא התעצבן על מישהו, אז הוא זרה כזה משהו, זה מאוד מכוער. זה לא מנומס, זה לא יפה, מה זה קשור לעבודה זרה? יופי. עוד מישהי רוצה לומר משהו על מידת הכעס החביבה עלינו כל כך? בכל. יופי. מצוין. אז קודם כל אומרים חז"ל, כעס עכשיו פה זה דוגמה, בסדר? זה דוגמה לכל היצרים שמפילים אותנו. למה דווקא כעס? כי כעס הרבה פעמים כשזה קורה, אני באמת מרגישה, מה אני מרגישה? איך זה משתלט, כן? מישהי אמרה לי משהו ופתאום איזה כוח כזה עולה, 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 ואת לא מבינה, כן? את חושבת על זה אחרי שעתיים, איך צעקתי עליה, או איך פגעתי בה, או איך לא יודעת מה, ואת אומרת, וואלה, זה היה מישהו אחר. זה כזה עולה, עולה, עולה ומשתלט. זה לא רק בכעס, זה בכל יצר הרע זה קורה. אבל בכעס קל לנו מאוד מאוד לחוות את זה, קל לנו מאוד להרגיש את זה, בכעס קל לנו מאוד להיפגש עם זה. אומרים חז"ל, כעס, מי שכועס הוא כאילו עובד עבודה זרה, כי הוא לא נותן לשום חשיבה, הכרה, תובנה, משמעות, להשתלט על ה... איך נקרא לתחושה הזאת? דחף, כן? יש בי איזה דחף עכשיו שאני חייבת לכעוס, איזה דחף ש... בוער בתוכי ואני לא יכולה לתת לו, לא יכולה לעצור אותו, לא מצליחה לעצור אותו. זה דחף כזה שהוא הולך והולך 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 ומשתלט. וזהו, ואז האדם הוא כפוף, הוא כנוע, הוא משועבד לדחף הזה. ולא משנה, אני אומרת, יכול להיות שאחרי שעתיים אני יושב ואני אבכי על זה שכעסתי ואני אשאל, איך זה יכול להיות שזה קרה? ככה יצר הרע, פתאום, 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 פתאום משתלט. וזהו, ושום דבר אני לא רואה, ונגמרו כל השיקולים, ונגמרו כל ההסברים, ואין מקום לכל מה ששמעתי ולמדתי, הכל, הכל נעלם. אני הופכת רגע לצד השני של הדף, אנחנו ככה נקפוץ קצת מצד אחד לצד שני. במקור השני כתוב, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. שמעתם את זה פעם? מה זה רוח שטות? שוב, רוח זה משהו שהוא בתוכך, בקרבך. מה זה רוח שטות? רוח שטות זה אדם שהרשה לעצמו לתת לתחושות למלא אותו, לחוויות למלא אותו, לדמיונות למלא אותו, לדחפים למלא אותו, ובאותו רגע הוא הזיז את השכל ואין מקום לשכל. רוח שטות זה אומר שהשכל הלך לאיבוד. אין מקום לשכל עכשיו בחיים, ולא משנה כל מה שאמרו לי. עכשיו רק זה, אני מרגישה רק את זה, וזה עוטף אותי. אתם יודעים שכשמישהו נעלב, אז כואב לו לפעמים בלב, הוא מרגיש כאב. איך זה יכול להיות? מה הקשר לכאב שלו? מה הקשר? לב זה, חול לב זה משהו, מה זאת אומרת? זה שריר, מלא בדם. מה הוא כואב פתאום? כן, זה משהו נורא נורא חומרי. אבל זה אומר שזה כל כך, שהיצר הרע משתלט עליי, הוא כל כך משתלט, שהוא גם באופן פיזי אני מרגישה, נכון? מי שיפגע בי, כואב לי. לא כואב לי באיזה דימוי, לא באמת כואב לי. זאת אומרת, זה באמת משתלט. כשאדם מרגיש כעס, נכון? קוראים לזה חרון אף, מציירים את זה בקומיקסים, כאילו למישהו יוצא אשן מהאף, נכון? זה באמת זה, אתה מרגיש את זה בכל מקום, אתה חווה את זה, זה לא משהו שאתה אומר בהכרות שלך, טוב, עכשיו אני כועס, מה פתאום? אתה כל כולך בפנים. זה עבודה זרה, זה נתתי לאיזה כוח שלילי, לחוש אותו בכל כולי, אני כל כולי עטופה בו. כן.
כאילו
שאני יכולה
ללמוד את זה, אני אצלו לדעת שברגע שאין לי מקום לשכל, כמעט משתלת,
אני לא חושבת שכשרגש משתלט תמיד זה רע. לפעמים זה רגש של טוב, לפעמים זה רגש שמקדם. בסדר? אם את שומעת שיר יפה ואת מתמלאת בערגה לקודש, אז זה טוב. אבל כשאנחנו מנסים להגדיר את היצר הרע, זה כמו, חזר אומרים, זה כמו כעס. נכון? והדוגמאות האלה הם קרב גדול וחמתו. זה קל לנו להבין את הדוגמאות האלה. מזה, מהכעס, קל לנו להבין מה קורה לי עם היצר הרע. ויצר הרע שום, זה יכול להיות כבוד. מישהו קיבל איזה תפקיד שנורא נורא 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 רציתי. בסדר? עשו לי איזה רעיון לאיזה משהו שמאוד מאוד מאוד רציתי, ומישהו אחר קיבל. אז לפעמים זה נחפת. לפעמים הקנאה עוטפת ועוטפת ועוטפת. את לא יכולה לנשום. את לא יכולה לראות אותה, ואת לא יכולה לדבר איתה, ומה זה השמטה בכלל. את לא יכולה לחייך אליה, ואת לא יכולה כלום מולה. מרוב שזה כל כך עוטף אותנו, זה עבודה זרה, עבודה זרה. זה לתת לי משהו שטותי, לרוח שטות הזאת, להשתלט עליי, לשעבד אותי. זה יצר הרע. בסדר? ומתוך זה אומרים חזל, שכך אומנותו, היום אומר לו עשה כך, או למחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה. עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך, זה אם אני נותנת לזה להשתלט עליי. עד הסוף, כן, בסוף אני משתלט עליי. פעם ראשונה אני מזדעזעת, פעם שנייה אני פחות, פעם שלישית אני כבר רגילה, וזהו, ונגמר. כן, אפשר להגיד את זה על לשון הרע, בסדר? פעם ראשונה התגלגלת להיות באיזה חבורה של קשקשניות לשון הרע, ואחר כך הרגשת שבוע איסורי מצפון, פעם שנייה שמעת, ורק חצי שבוע שהיה לך איסורי מצפון, ופעם שלישית לא, את לא שמה לב שאת שומעת. זה נקרא, יצר הרע זה השתלטות. יצר הרע זה שאני לא נותנת לשכל שלי לכוון את חיי. כי אם הייתי נותנת לשכל לכוון את חיי, אז הייתי אומרת לעצמי, אבל למה אני מקנה בה? זה שהיא קיבלה את התפקיד הזה, מה זה קשור אליה? ומה יוצא לי מזה שאני מקנה? ואיזה ברכה יש בזה? ואולי בכלל אלוקים אומר לי שאני צריכה להיות במקום אחר. כל הדברים האלה, כשאני בתוך זה, הם לא קיימים, הם נעלמו, הם עבדו מן העולם. עכשיו אני רוצה ששוב נסתכל בצד השני של הדף, במקור של למטה, שהרב באמת מדבר על הכעס, ושוב אנחנו לומדות על הכעס, גם כי זה מידה שבאמת קשה לנו איתה מאוד, אבל גם כי זה מידה שהיא דוגמה לכל המידות הרעות. אז הרב אומר, הרוגז הנורא המתפרץ על גדרי הדעת והיושר, בסדר, אני למטה, בצד השני של הדף, הוא מתחלחל כערס בטבעו הנפשי של האדם. אז קודם כל הוא מתפרץ על גדרי הדעת והיושר. קודם כל אין דעת. הדעת נעלמה, היא לא קיימת. ואז הוא מחלחל לאט לאט. יש לו דרך ארוכה, אבל הוא עקשן, והוא יודע לעשות את זה. עד שמה? עד שהוא מצא לו כבר כן בלבבו. עד שמה? עד שהוא כבר יושב לי בתוך הלב. זהו, התיישב בתוך הלב, מרגיש סבבה, הכל טוב. עד שקצף כללי ומסתמה נוראה עלולה להתפרץ מתוך הנפש הזוהמת על הכל, על כל היצור. והיא עלולה ממילא לבוא עד כדי אטומה של עבודה זרה. כן, אז הרב מרחיב פה, אם אדם נותן מקום לכעס, אם אדם נותן לגיטימציה לכעס, אז בסוף הכעס הוא לא יהיה רק על האדם הזה שהכעיס אותי, נכון? בסוף הוא כבר יכעס על כל המציאות ועל כל העולם, וכמובן שהוא יכעס גם על אלוקים. כי בסוף מי עשה לי את זה? אלוקים עשה לי את זה. אז כבר יש כעס על הכל. זה עבודה זרה. כן. תראי, אנחנו כל אחת מקבלת בפקל שלה כמה מידות נחמדות, וכמה מידות לא כל כך נחמדות. אבל יש לנו יכולת לכוון אותם לאן שאנחנו רוצים. אז אמרנו שכעס, צריך את מידת הכעס בעולם, נכון? אם אדם לא יכעס על תופעות קשות ורעות שיש במציאות, אז כולנו נהיה אדישים, יהיו בעיות, יהיו מורכביות. אף אחד לא יגיד שום דבר, אף אחד לא ימחה, אף אחד לא יפגין, אף אחד לא ילחם, נו, אז מה עשינו? בטוח שצריך כעס בעולם על, על דברים משליליים. אבל לדעת לכוון את זה בדיוק לשם, זה הסיפור. אז מי שקיבלה מידת כעס במתנה, אז אמרנו, אפשר לכעוס על אלוקים. ואפשר להגיד, זה מתנה. נראה מה אנחנו עושים מתנה. אז בוא נראה. שהיא יונקת מהיסוד הכעסני שבהשקפת המציאות המוטעת שמפני כך היא מרוגזת. כן, עבודה זרה זה, יש בה יסוד כעסני שמסתכלת על העולם בטעות, במבט לא נכון ולא ישר. ומפני שאף על פי שתחילתה של מידה מסואבת זו של הכעסנות הפראית, היא דבר של הפתעה שבא בלא משקל השכל, בכל זאת ההשחתה נמשכת אחר כך ממנה, היא כבר המשכה אומנותית, שנעשה גם שכלו של אדם עבד מחודן לה. מחודן זה מלשון קידום. אומר הרב, ברור שבהתחלה, כשיש את מידת הכעס, היא באה בהפתעה. אף אחד לא הזמין אותה, אף אחד לא ביקש ממנה. זה באמת נובע מתוך רגש מאוד מאוד חזק. אבל אם אדם נותן לה מקום, אז חלילה אחר כך יכול להיות שהוא כבר יהפוך את זה לשיטת חיים. והוא גם יסביר בשכל למה זה חשוב לכעוס, ומה המקום של הכעס, ושמה הוא צריך את הכעס הזה בחיים שלו, וזהו, וכבר תהיה לו איזושהי דרך חיים, דרך חיים שכל פעם שהכעס בא, הוא לא רק בא מתוך הרגש, הוא גם יש לו הסברים בשכל, כמה זה חשוב, וכמה זה משמעותי, וכמה העולם צריך את הכעס שלו. כלומר, הרבה פעמים כשנותנים לאיזושהי מידה מקום, בסוף אני גם מסבירה לעצמי בשכל, למה זה נורא חשוב, ולמה זה נורא נצרך, ולמה יש לזה מקום, וזה הרבה יותר גרוע, כי כשיש לך כבר שיטה, למה אתה צריך את היצר הרע, או את המידה המקולקלת הזאת, אז זה הרבה 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 יותר מורכב, והרבה יותר מסובך, והרבה יותר קשה להצליח להתגבר על הדבר הזה. וזו היא כבר אומנותו השכלית הרעה של יצר הרע, שעושה מהרשעה הזועפת כבר שיטה שלמה בחיים, עד שהוא יוצא מכל מסורת הקדושה. ואם רוחו הרעה מגיעה עד הגבול של הרשעה הקיצונית, שהיא עבודה זרה, אינו יכול כבר להתנגד. נכון? אז יש כל מיני שיטות בעולם, כל מיני מהפכות שהיו בעולם, ששפכו דמים רבים, והייתה להם שיטה. והם הסבירו למה צריך, בגלל השיטה שלהם, להערה לזה ולהערה לזה, ולפגוע בזה ולפגוע בזה. ברוך השם, אנחנו לא שם, אבל צריך לדעת. שמי שהופך את היצר הרע לשיטה שכלית, הדרך נהיית הרבה 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 יותר ארוכה, הרבה יותר מסובכת, הרבה יותר קשה. כי כבר יש לך הסבר, למה אתה שם? הכל טוב. אז זה הכעס שמלמד אותנו בכלל על היצר הרע, כן. כן, אנחנו בשכל רוצים לעמוד מולו. אבל מי שמסביר בשכל למה עכשיו הוא חייב להגיד לשון הרע, מה זאת אומרת? הוא חייב. אני לא רוצה לתת דוגמאות. אבל יש כאלה, יש אנשים כאלה שהעבודה שלהם זה לכתוב בעיתונים. שיהיה להם סבבה. אבל איך אדם שכותב כתבות בעיתון וכותב על אנשים דברים רעים, חייב להיות לו איזשהו, חייבת להיות לו איזה דרך חיים כזאת שהוא מסביר אותו לעצמה. אחרת איך אתה יכול לכתוב דברים רעים על החיים? מאיפה החוצפה הזאת? מאיפה הרשות? מבינה? אז יש לו אידיאולוגיה שלמה, למה מפאת תפקידו, הוא לוחם למען הצדק ולמען האמת ולמען הישרות, אז הוא חייב לכתוב על אנשים לשון רע. זה שאתה לפעמים מוציא שם רע, לפעמים אומר לשון רע, לפעמים עובר על רכילות, לפעמים עובר על אבק לשון רע, או לא יודעת על מה, כל זה בכלל זה לא מדגדג לו. למה? כי יש לו הסבר, הסבר שכלי. למה אני חייב להיות כתב בעיתון, ולמה אני חייב להוציא תמיד את האמת לאור, ומי אמר בכלל שזה בסדר? אז כשזה שיטה זה כבר הרבה יותר מסוים. ויש דברים כאלה לצערנו. צריך לדעת את זה. טוב. אני עדיין באותו מקור ראשון, אמר רבי אבין, מה יקראה, מה פירוש הפסוק בתהילים? לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נחר. למה כתוב לא יהיה בך? צריך להיות כתוב לא יהיה לך, לא יהיה לך אל זר. למה כתוב לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נחר? שואלת הגמרא, איזהו אל זר שיש בגופו של אדם? הווה אומר זה יצר הרע. אז מה בעצם חז"ל אומרים לנו במשפט הזה? חז"ל אומרים לך, אם את חושבת שיצר הרע זה איזשהו יצור שמגיע מעולמות רחוקים, אפלים, שחורים, נוראים, ומנסה לחדור לתוכך, אז את לא מבינה מה זה יצר הרע. בטח שיש יצרים רעים שבאים מן החוץ, ברור, ברור, ברור. אבל זה לא מתחיל שם. יצר הרע שלי נמצא פה. הוא נמצא בתוכי. הרבה 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 מורכבויות ומלחמות וקרבות שמתחוללים בתוכי, הם אינם קשורים בשום דבר לעולם החיצוני, כלום. לא לתרבויות אחרות, לא להשקפות אחרות, זה כל מיני מלחמות שמתחוללות בתוכי. אם אני לא אבין שיצר הרע נמצא בתוכי, אני לא יודע להילחם בו. אם אני לא אבין שזה חלק ממני, אם אני לא אבין שהוא לא אומר לי, בואי חמודה, אני רוצה להגיד לך סוד, אלא אני אומרת את זה לעצמי, אני אומרת לעצמי, בואי חמודה. אני מדברת עם עצמי, כן, זה חשוב. זה חשוב לדעת את זה, חז"ל לא סתם אומרים את זה. חז"ל אומרים, אם את תדמייני שאת תמיד בסדר, זה תמיד הכל טוב, וכל מה שאת נופלת זה הכל בגלל העולם, אז תפלי. קודם כל, יצר הרע זה חלק ממני. זה מחשבות שלי, זה מבטים שלי, זה דיבורים שלי, זה מעשים שלי. הרבה הרבה פעמים הנפילה מתחילה בי. ושוב, אם אני לא אצליח לדעת את זה, אז אני אפול. ודבר שני, העבודה שלי, לדעת לזהות בין האני האמיתי שלי לבין יצר הרע שנמצא בקרבי. מתי זה אני באמת ומתי זה אני בזיוף? מתי זה אני כמו שריבונו של עולם מצפה ממני ומתי זה אני במלבושים אחרים? אבל זה אני, זה בתוכי. ואם אדם מבין שהקרב בתוכו, אז הוא הרבה 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 יותר שם לב, ולא תמיד הוא מזלג, סליחה, מדלג בזרימה ובטבעיות בעולם, כן, כמו שאמרה זהבה אתמול, לי 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 ולי לי לה, אלא צועד בזהירות, צועד בזהירות, ומסתכל, מתי כתוב בור סכנה, מתי כתוב דרך ללא מוצא, מתי כתוב כביש משובש, אין מה לעשות, אם לא נסתכל על זה, אם נלך בדרך כמו עברים, אז מצבנו יהיה קשה. בסדר? אז זה קודם כל אומרים החז"ל, לא יהיה בך אל זר. זה דבר ראשון. עכשיו חז"ל רוצים לתאר לנו את הדרך של היצר הרע, איך יצר הרע מנסה להפיל אותי. אומרת הגמרא, אמר רבא, בתחילה קראו הלך, ולבסוף קראו אורח, ולבסוף קראו איש, שנאמר בספר שמואל, ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמו לקחת מצונו ומבקרו לעשות לאורח. וכתיב, ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשה לאיש הבא אליו. כן, אז יש פה סיפור. הסיפור הוא על אדם שנמצא בביתו, ובחוץ מסתובב הלך. מי זה הלך? מישהו אחד. זו, שהוא מסתובב בחוץ. לא מכירים אותו. דופק, הוא דופק על הדלת. בשנייה שפתחנו לו את הדלת, הוא גמר להיות הלך. מה הוא נהיה? אורח. אורח זה מישהו שאני הכנסתי לבית שלי, אמרתי לו, בבקשה, בוא תיכנס. עשיתי לו הכנסת אורחים. אבל האורח הזה לא נשאר אורח. האורח הזה לאט לאט הולך ומרגיש בבית שלי. שי הסבבה ושי הכיף ושי הטוב, ומה הוא נהיה? הוא נהיה איש. מה זה איש? בעל הבית. הוא עושה בבית שהוא בכלל לא שלא מה שבא לו. אומרים חז"ל, תקשיב איתו. ככה אומנותו של יצר הרע, כן? יצר הרע רוצה להפיל אותך באיזשהו חטא, באיזשהו אבון. את אומרת, אני לא קשורה על הדבר הזה, זה לא קשור אליי, אף פעם אני לא אפול בזה, מה פתאום? הוא מסתובב לו בחוץ, הוא הלך, הוא לא קשור אליי, בכלל לא יודעת איך קוראים לו, לא יודעת מי הוא, לא יודעת איך הוא נראה, לא יודעת מאיפה הוא בא ומאיפה הוא הולך. מה הוא עושה? בפתח בדלת, יש לו שיטות לדפוק בדלת. יש לו שיטות להצליח לגרום לך לפתוח את הדלת, ולא בסדק, לפתוח באמת. ואז את כזה שואלת את עצמך, כן נכניס אותו, לא נכניס אותו, כן קשור, לא קשור, מי יודע מה יהיה ההשפעות שלו, כן יפגע בי, לא יפגע, ובשנייה שנתת לו להניח את כף רגלו על סף ביתך, אז הוא כבר נכנס. זהו, פתחתי לו, הוא נכנס. עוד שנייה, נגמור את הסיפור. ברגע שנתתי לו להיות אורח, ברגע שאמרתי לו מוזמן להיכנס בבקשה אל הבית שלי, בסוף הוא יהיה בעל הבית. ואז אני שואלת את עצמי, וואלה, איך זה יכול להיות שבסוף נפלתי בזה? איך זה קרה? כי פתחתי את הדלת. ברגע שהפכתי אותו מהלך לאורח, הוא כבר יהיה בעל הבית. גמור, סגור, חתום. כן. לא, אז בוא נסביר למה הוא אורח, בסדר. יש בתוכי את הנשמה, בסדר. הנשמה זה הנקודה הכי 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 פנימית שלי, נקייה, תאורה, זקה, כן, זה קודש הקודשי. זה האמת הצרופה, הנשמה שלי. הנשמה שלי זה מי שאני, בסדר. מעל הנשמה יש עוד הרבה מדרגות, יש נפש, יש רוח, בסדר? אני לא בטוחה שאני אומרת אותם לפי הסדר. אולי יש רוח ויש נפש, בסדר? לא חשוב. יש עוד דברים שהם אני, אבל הם לא במדרגה של הנשמה. והדברים האלה של האני, הצד הזה של הרוח והנפש, זה הצדדים שבתוכי שיכולים להתבלבל. הם בתוכי, אבל הם יכולים להתבלבל. הם יכולים להקשיב גם לקולות זרים, בסדר? אז זה נמצא בתוכי, אבל זה רובד הרבה יותר חיצוני מהאמת הפנימית שלי, וריבונו של עולם מבקש ממני להקשיב תמיד לאמת הפנימית שלי. לפעמים אני מקשיבה לדברים שהם יושבים על האמת הפנימית שלי. וזה כבר, זה תחשש השם ברא אותו, ברור. לא יודע. מה? השם ברא, השם ברא את הכל. אין משהו שהשם לא ברא. יצר הרע אמרנו, זה לא מישהו, זה לא כוחות האופל ברור, כי אלוקים יצר אותו. אבל הוא יותר חיצוני מהאני הפנימי שלי. ואז כשפתחתי את הדלת ונתתי לו להיות אורח, הוא נהיה בעל הבית. כשהוא נהיה בעל הבית, זה כבר הרבה 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 יותר קשה לעמוד. כן? וזה מה שניסיתי להגיד קודם. את נמצאת באיזה חבורה, ואת נפגשת עם החבורה הזאת כי הן חברות טובות, ואת מתגעגעת אליהם, ויש ביניכם קשר, ואת גם לא רוצה להעליב אותם. ובפעם הראשונה שאתם יושבות והן מקשקשות על כל מיני נשים מהשכונה, או אנשים מהשכונה, או דברים שאמרו בחדשות, את עדיין יושבת על הכיסא בחוסר נוחות, ואת לא יודעת אם זה המקום שלך. אבל אם תמשיכי להיפגש איתם עוד פעם ועוד פעם, יום אחד תגלי שאת יושבת על הספה, בסבבה, רגלייך קדימה, ואת בסטלבט, ועוברות ליד אוזנייך כל מיני אמירות שפעם חשבת שלא תהיה מוכנה לשמוע אותם לעולם, זה כבר נהיה חלק מהחלק. זה בעל הבית. אם זה כבר נהיה בעל הבית, אז מה? רגע, אנחנו נדבר עליך, כן, כן. לא נדבר רק על היצר הרע, לא רק נתבאס, נקשיב לחז"ל גם מה הם אומרים, איך אפשר להשתחרר מזה, בסדר? לאט לאט.
אני כאילו לא צריכה להבין הישר על המציאות שלנו, בלי להתחרר את הדבר. אני מבינה אפשר לפתוח לו, לתת לך את זה, לשמוע את זה, אבל כאילו לא לתת לך, אני לא יכולה לתת לך את זה, כאילו.
מה זה לפתוח לו את הדלת? בואי תגידי לנו, מה הכוונה?
לי
יש לי נשמע
שכאילו, אני גם מסכנת, נגיד אחד שנגדר, זה סתם
כאלה,
באמת פעם אחת נגשת, עם חברות כאלה זה, אז את כן יש לי חוסר מאוד, אבל מהפעם שנייה הבאה, זה לא נכון. אז הפגישה הראשונה פותחת דלת, אז לא עושים את זה, כאילו, אז איך אני כאילו לא נשארת?
מה פירוש המשפט לא עושים את זה? לא הבנתי, מה לא עושים?
כל סיטואציה היא פתיחה דלת, חוץ מלשבת בבית
נדרש, שגם זה יכול להיות פתיחה דלת, כי כל דבר שאתה עושה בעולם, יש שם משהו שהוא...
שזה
פותח,
כן, שזה
בניסיון, אתה פותח את הדלת ליצר הרע. פתיחת דלת ליצר הרע זה ליצר הרע. בואו נגדיר רגע יצר, בסדר? יצר זה מלשון יצירה, נכון? ואנחנו רוצים ליצור בעולם, נכון? רוצים ליצור. אולי נגיד כמה מילים על יצר, טוב? נכון, אולי הכי טוב היה שפשוט היו מבטלים את כל היצרים, ואז היה לנו יצר הרע, נכון? אבל חלק מהתוכנית האלוקית זה שהעולם ייבנה דרך היצרים. יצרים זה מלשון ליצור. אז בואו ניקח יצר שיש לכולנו, קוראים לו יצר האכילה. שמעתם על זה? בואו נדמיין מה היה קורה בעולם אם לא היה יצר האכילה, לא היה דבר כזה. תכף אני אגלה לכם מה היה קורה אם לא היה יצר כזה. אבל עכשיו אנחנו ניקח את יצר האכילה. יצר האכילה זה שמישהי מכינה לחברה שלה עוגת יום הולדת מהממת. איך הם הכינו את זה? עם שוקולדים, זוכרות? בתוך העוגה השוקולדים מסביב הם הדביקו כל מיני... קיצר, מה זה השקעות? חבל על זה. יצירת אומנות, בסדר? נכון, זה היה דיברו. אני מזכרת. פעם את הבאת לי טוטים, גם את זה אני זוכרת, במקום העוגת שוקולד הזה. עכשיו, נגיד שזה פעם ראשונה בחיים שלכם שאתם רואות דבר כזה, בסדר? אז מישהו יצר יצירה כזאת יפה, ואז באים אנשים חוצפנים, הם לוקחים, קודם כל הם חותכים את העוגה הזאת, סבבה? דבר ראשון, חתכו אותה, קלקלו את כל היצירה. דבר שני, סליחה על התיאור, בסדר? הכנסו אותה לפה, לעשו אותה, עסקו אותה, סליחה, אני ממש מבקשת סליחה, הרטיבו אותה ברוק, הפכו אותה לרסק, ועוד בסוף הם אומרים שזה טעים. סליחה על התיאור, אבל דמיינו את זה שתי דקות. מי היה עושה את זה בחיים שלו? בסדר? מה עזב את העוגה של עדי? תפוח אדום כזה יפה, צמח על העץ, מבריק. אדום, יפה. מה זה הדבר הזה שבא בן אדם, נוגס בתפוח הזה את שיניו, ממלא אותו ברוק, מרסק אותו לרסק תפוחים, ובסוף מכניס את זה לתוך הבטן שלו. נוראי. זה לא נוראי? נוראי? כי פשוט זה נוראי. אז למה יש לנו יצר האכילה? אני מבטיחה לכם, אם לא היה לנו יצר האכילה, אף אחד בעולם לא היה אוכל. באמת, הוא לא היה אוכל. יש אנשים שאין להם חוש טעם, זה פגיעה, אבל הם לא רוצים לאכול. שום דבר לא טעים להם, כמו הנחש. הנחש מסתובב בעולם, ואין לשום דבר מבחינת אותם הכל כמו אפר. זה שיש יצר האכילה בעולם זה קיומי, אנחנו חייבים יצר האכילה. אם היינו חושבים על זה, אם לא היינו רגילים על זה, היינו חושבים שזה הדבר הכי מגעיל בעולם. ושוב, אני מבקשת סליחה על מה שאני אומרת. אבל זה רק כדי שנבין. יש יצר האכילה בעולם, כי אם לא יהיה יצר אכילה, לא נחיה, פשוט כולנו נמות. מה, אנחנו כל פעם נעשה טובה? נכניס משהו לפה, נרסק אותו, נשבור אותו, לא נשאיר ממנו כלום? מי רוצה לאכול בכלל? אז קודם כל, ליצרים שלנו יש תפקיד בעולם. אנחנו רוצים ליצור, אנחנו רוצים להזיז את העולם, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים לצמוח. יצר הוא לא תמיד רע. מתי הוא רע? הוא רע כשהוא עובר את הגבול שלו, כשהוא לא במידה שלו. כשאדם כל היום עסוק באוכל, כל החוויות שלו זה אוכל, כל העולם שלו מלא באוכל, וכל דבר שקורה הוא צריך להוסיף לו אוכל. אז זה כבר יצר הרע. אבל אלוקים לא רוצה שלא נאכל, וגם אלוקים לא רוצה שלא נאכל אוכל שנראה יפה, כי אז הוא לא היה בורא ככה את עולמו. הוא לא היה בורא את התפוח בצבע אדום, את האפרסק בצבע כתום, את הענבים בצבע ירוק, וזה בצורה כזאת, וזה בצורה כזאת, והוא לא היה עושה את זה ככה. יש לזה תפקיד, ליצרים יש תפקיד. דקה. אז כשחזל אומרים פה לפתוח את הדלת, הם לא אומרים לפתוח את הדלת ליצר. הם אומרים לפתוח את הדלת ליצר הרע. בטח שהם רוצים שנהיה חיים בעולם הזה, בסדר? חיים בעולם הזה זה גם שאת תדברי עם חברות. נכון? כתוב על החפץ חיים שהוא היה מאוד דברן. שהוא היה הרבה הרבה מדבר. על מה הוא דיבר? אני לא יודעת על מה הוא דיבר. לשון הרע, הוא לא אמר. הוא לא אמר לשון הרע. אין הכוונה שתפסיקי לדבר עכשיו. בסדר? תפגשי חברות, אני אוכל לדבר איתכם. לא. אני רוצה לדבר איתכם. בואו נדבר דברים של טוב. בואו נבשם את העולם. דברים של טוב בפשטות. לא התכוונתי עכשיו. תגידו כל היום דברי תורה. מה זה בשני יצריך?
כשאומרים כן יצר הכל, יצר הכל, יצר הכל, יצר הכל, יצר הכל,
כן קיים בעבודת השם. בטח שהוא קיים בעבודת השם. השאלה מה התפקיד שלו בעבודת השם. ברור שהוא קיים, מה אמרנו? וגם העבודה שלנו זה למדד אותו, למצוא את המידה הנכונה. ברור. אז צריך כל היצרים שקיימים בעולם הם הכרחיים לקיום העולם. היצר הרע היחיד שהרגו ואנחנו סובלים מזה דורות על גבי דורות, זה יצר עבודה זרה, זוכרות? מיצר הדבקות באשם, אנחנו בריחוק מאלוקים, בריחוק מתורת מאלוקים, בגלל זה. בגלל שביטלו את יצר עבודה זרה, ואחר כך רצו לבטל את יצר העריות, וגילו שאם לא יהיה יצר העריות, זהו, לא ימשיך העולם, העולם לא ימשיך, נגמר. לא מצאו ביצה אחת בכל ארץ ישראל, מה זה אי אפשר? אז בטח שיש יצר. אנחנו לא רוצים שהוא יהיה רע. ובטח שאנחנו רוצים שיהיה מפגש עם העולם. אנחנו חיים בעולם עם אנשים, בעולם עם חברה, בעולם עם... אבל אנחנו צריכים לדעת לדייק, בדיוק, 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 איך וכמה ולמה. ובשנייה שפתחתי, פתחתי זה ליצר הרע. לא פתחתי, אין הכוונה לכל היצרים כשלעצמם, בסדר? פתחתי למשהו שיוביל אותי לנפילה. ולא כל שיח עם חברות חלילה יוביל אותי לנפילה, בסדר? ולא כל דבר אחר יוביל אותי לנפילה, בסדר?
זה לא מה שיוביל את השיחה, זה לא בהכרח מה שכל השיחה זה מה שיהיה, בסדר, אבל זה יהיה, כאילו, כדי שאני אתם לא מדברים חברות, אז בהכרח מפגש עם חברות הוא פתיחה של דלת, של יצר הרע.
מה, כל מפגש עם חברות זה לשון הרע?
זה גם, זה בין היתר, זה לא הבסיס. זה לא הבסיס, אבל ברור שיש לנו קצת. זה ברור, כחובנות, ומה, כאילו...
אתם שמות לב שמי אתמול בערב היא רק משמיצה את הבנות. שמות לב לזה. אנחנו מרגישות פה עוד רק נשים, את יודעת. גם אתמול הרגשנו ככה לא נעים לידדי. בסדר, אז אין לי מה להגיד על מה שאת אומרת. בסדר, אני מקווה שיש מקומות שבנות נפגשות והן לא מדברות לשון הרע, לא יודעת, אין לי מה לומר.
נראה לי זה יותר בגלל של מי שלא מנסה לא טועה, כאילו...
לא, אני פשוט אומרת בכל סיטואציה זה קורה. נכון, אבל היא באמת,
זה
מה שאתה
צריך לקרוא את זה טוב. ואם אתה לא עושה שום דבר.
טוב, נשאיר את זה בסימן שאלה, טוב.
אולי, אני חושבת, כאילו זה לא רק להיכנס למקום שעלול להיות, וממש כבר לעשות את המצב. כאילו כבר לצאת מקום כבר יותר רע.
כן, מקום שעלול, אמרתי, מקום שעלול זה עוד לא לפתוח דלת, כי היצר לא חייב להפוך להיות יצר הרע. אבל ברגע שמשהו שם נהיה שלילי, זה כבר לפתוח דלת. כמו שאני נתתי את האפשרות הזאת, שאני חלק מזה. נכון, נכון. מה הייתה מישהו שרצתה לשאול עליו? כן.
אני לא מצליחה, אני מאוד מצליחה להבין למה צריך את יצר האכילה, את יצר האריות וכל הדברים האלה, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא היה יכול לברוא את כל היצרים, אבל בלי יצר הרע. אני באמת לא מצליחה להבין את המקום של היצר הרע.
היצר הרע זה חלק מסיפורו של עולם הזה. עולם הזה זה עולם של בחירה חופשית. אנחנו לא מלאכים. המלאכים, הכל אצלם בהיר וברור, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים. אין שם אחד שהוא לא כזה. והסיפור של עולם הזה הוא סיפור אחר לגמרי. עולם הזה זה סיפור הבחירה החופשית של האדם. ובחירה חופשית זה אומר חד משמעית שיש לך אפשרות לטפס על האברסט, וחד משמעית שיש לך אפשרות ליפול לבורות הכי עמוקים. ומי שינתב את החיים שלך בעולם הזה זה רק את. אלוקים אומר לך, נולדת סעי, קדימה, הדרך פתוחה בפנייך. לאן תסעי? אולי ימינה, אולי שמאלה, אולי קדימה, אולי אחורה, אולי למעלה, אולי למטה, הכל שלך. אלוקים אומר לאדם, אני בוטח בך שאתה, אתה תכוון את העולם, אתה תזיז את העולם, אתה תשנה את העולם, לא אני, אני זה, זה, מה זה? זה דרישה מטורפת, נכון? שזה אנחנו כבר אלפי שנים מנסים לעשות את זה, נכון? אבל אנחנו כולנו ביחד, כל הדורות כולם. זה הסיפור של העולם הזה, אין בעולם הזה סיפור. אנחנו לא בעולמות העליונים, אנחנו לא.
זה עדיין מרגיש לי כאילו, אז למה לא יכולה לנו בחירה חופשית בין טוב לטוב? למה
צריך רע? זה גם בחירה בין טוב לטוב, אבל בלי רע, הטוב לא מתברר עד הסוף. למדתם פרק א' בנצח ישראל, ידיעת ההפכים? המהר"ל אומר, אתה רוצה להבין באמת מה זה גאולה? אתה חייב להבין מה היה בגלות. פרקים ארוכים הוא מתאר, הוא קורא לספר נצח ישראל. למה אתה לוקח את כל אגדות החורבן, כל פרקים א', ו', ז', ח', ט', זה הכל אגדות החורבן. מה אתה מלמד אותי בספר את נצח ישראל על כל הדברים הנוראים שהתרחשו בחורבן? אומר המהר"ל, עד שלא תבין אם אני שבר, אין לך מושג מה את צריכה לתקן. אתה יכול לדמיין מה זה גאולה. הכל טוב, הכל נחמד, כולם יפים, כולם צדיקים, לא, זה לא זה. אני רוצה להגיד לך באמת, מה זה גלות? אחרי שתדעי מה זה גלות, מה נשבר, מה התרסק, מה חסר, תוכלי להתחיל לנסות לגאול את עם ישראל. אז זה סיפורו של עולם הזה. סיפורו של עולם הזה, למי שלא יודע, מבחינת אתם חוזרות לעולם הזה. זה סיפור של עמידה כל הזמן מול שאלות. מה אני אמורה לבחור? מה ריבונו של עולם רוצה שאני אבחר? זה שאלות קשות ורבות ומורכבות, ואל תגלו לאף אחד. זה לעולם לא נגמר השאלות האלה. אין בוקר אחד שבן אדם קם ואומר, וואלה, אין לי יותר שאלות, הכל, אין דבר כזה, אין כזה דבר. כן. רוצה גם ללכת וגם להיות טבעית וגרונה, זה מה שאת רוצה? זה מה שאת אומרת?
זה לא יודע, זה טבעיות. זה כאילו, 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 הוא חד ברמות קיצוניות. הוא לא מבין, יש כאילו משווה, הוא נראה כאילו.
אני דברת על מישהו ספציפי או סתם על בן אדם?
כן, כן, עכשיו.
אה, סליחה, לא שמעתי.
זה עזור, את רואה מסוימת, כמו
כן,
בקרק,
מסתובב בשבילה, אבל
זה הולך בנדלים, כבר, גם
מקור של משהו טוב, אם שרוצים.
אז יש לנו עוד מעט מקורות מה עושים. בסדר? אז בסדר, אז יש לנו יצר הרע, מה עושים? אבל קודם ננתח אותו. אחרי שאני אפגש איתו, אני אפגש עם מקורות נוספים. לא נשאר בתוך הבסה של היצר הרע בזה. טוב, אז בואו נראה רגע גם במקור ג' דרש רבי שמעון בן פזי, מה היא דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב, וכי מאחר שלא הלך היכן עמד, ומאחר שלא עמד היכן ישב, ומאחר שלא ישב היכן לץ, אלא לומר לך שאם הלך סופו לעמוד, ואם עמד סופו לישב, ואם ישב סופו ללוץ. כן, אז זה הסיפור שלנו, בואו נספר אותו. עדי, בסדר, את הולכת בדרך ויש סיטואציה שאת מרגישה שהסיטואציה הזאת מורכבת, אם נעמדת, בסדר? לקחנו את הדוגמה הזאת של החבורה, של החברות. אם כבר נעמדת, את בכלל הלכת לתפילה בשבת ובאמצע הדרך פגשת חברות, את בדרך לתפילה פוגשת חברות, את נעמדת עם החבורה, אומרים חז"ל, אם כבר הלכת לכיוון שלהם, הלך כיוון אחר, נכון? הלך כיוון אחר, עצר באמצע הדרך, ראית את החבורה נעמדת. זה לא עלינו, בסדר? זה חזן, לוקחים את זה בתור משל. ברגע שאדם נעמד, מה הוא אומר בזה שהוא נעמד? מה הוא אומר לעצמו? בזה שהוא נעמד, הוא אמר, אני בוחר להיות עם החבורה הזאת. ברגע שנעמדת איתם, יש סיכוי רב שפתאום תמצאי את עצמך יושבת איתם על איזשהו ספסל. עמידה זה עוד קצת פחות שייכות, ישיבה זה כבר אני חלק ממה שמתרחש כאן. ואם הוא כבר ישב, אז סופו של הלוץ. סופו ללוץ זה בסופו של דבר. מה שעושים בחבורה הזאת, אני כבר חלק מזה. צחוקים, שטויות, אבלים, בזבוזי זמן, זהו, אני כבר בפנים. עכשיו, זה לא דווקא החבורה. זה לאן אני מובילה את עצמי וכמה אני אהיה שייכת לכל מיני סיטואציות שיפגשו אותי בחיים. אז סיפרתי לכם שהייתה לי בוגרת, היא למדה אחיות בעין כרם, היו שם אולמות גדולים שלמדו שם הרבה סטודנטים ביחד, היא אמרה לי, לעולם אני לא אשב ליד בן, לעולם, לא משנה מה יהיה, כן, אולי זה מה ש... הילד חן התכוונה, בן זה לא יצר הרע, בסדר? אבל לא יצר הרע. כולם טובים, נחמדים, מתוקים. אבל אני לא אשב שם, למה אני לא אשב? כי אני לא רוצה להגיע לכל מיני דמיונות ואבלים. מפאת זה שהוא יגיד לי, שלום, איך קוראים לך, מה את לומדת? סתם שאלת. שיח פשוטות לא רוצה להגיע לשם. אז ההליכה שלה היא ממוקדת, היא יודעת לאן אני הולכת. כמה בנות היו פה אתמול ב... מחנה למחנה? תגידו לרכזים, אנחנו לא רוצות עוגיות. עוגיות זה לא בשבילנו. מטרות על עוגיות. וזה גם משמין וגם לא רוצים לפתוח. שיהיה נחמד ונעים. נכון? לגימה מקרבת, לא רוצים לגימה. לא רוצים. אתה רוצה להגיד לי משהו ענייני? סבבה, תגיד לי משהו ענייני. לא רוצה. לא סחבקיות, לא צחוקים, לא סיפורים. לא שום דבר. זה רק דוגמה. זה רק דוגמה. אם הלך... אם עמד, הוא סופו לשב, אם ישב, סופו, אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה דרכו של עולם. ברגע שאתה משייך את עצמך למקום מסוים, ואתה איתו עם המקום מסוים הזה, גמרנו. אז שם אתה נמצא. את תמצאי לחברות, תמצאי לחברות, שיהיו איתך במקום הזה, שאתם תגידו לעצמכם, לנו יש חומה בצורה שעוטפת אותנו, ואין מצב, אנחנו לא עוברות את החומה הזאת. לא יעבר. בבית, לא בבד. כן. לא, ברור שזה נמצא. בטח שזה נמצא. השאלה, כשאתה הולך למקום מסוים, אתה נותן לו לצאת החוץ, אתה נותן לו להופיע. אמרנו מההתחלה, המקור הראשון שאמרנו זה שלך, תשכחי מזה, אל תחשבי שזה של מישהו אחר. אבל מה תעשי איתו? לאן תקחי אותו? האם בסקאלה תהי ב-0 או ב-10? איפה תהי? בסדר? איפה את נמצאת? חס וחלילה, אי אפשר להיות בשום מקום. אני אומרת ש, ש, שזה עבודה, יצר הרע זה עבודה שלי בעולם הזה. אמרנו, חזל אומרים, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. מתי, מה זה תבלין? תבלין זה, זה התוספת, כן? זה, 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 זה מה שאתה, איך שאתה תיצור לדבר טעם, עניין. קודם כל בראתי יצר הרע. קודם כל נדע שזה בתוכנו, שלא נחשוב שזה בא מי לא יודעת מאיפה. אבל בסוף, אם אני נותנת לו לצאת אל הפועל או לא נותנת לו לצאת אל הפועל, זה הבחירה שלי. האם עמדתי, האם ישבתי, האם לצתי, או שלא.
אבל אם עושים גדרות.
מה?
אם עושים גדרות, זה... אבל יש מקומות ש... אי אפשר, כאילו...
מה זה אי אפשר? זאת השאלה. הייתה לי בוגרת ש... הם היו חבורה כזאת אחרי... היא הגיעה למדרשה אחרי שנתיים שירות, והם היו הרבה פעמים עושים ביחד כל החבר'ה בשבט. סעודה שלישית, חבר'ה טובים, לא חס ושלום אנשים שלא היו יראי שמיים. וכל השנה היא כזה, כל הזמן התחבטה עם עצמה, כל הזמן היא הרבה בכתה על זה. הייתה מאוד קשורה אליהם, ומאוד אהבה אותם, וכל פעם כשהיא חזרה הביתה, היא לא יודעת אם כן ללכת לסעודות שלישיות האלה, לא ללכת לסעודות, כמובן שאני לא אומרת מה לעשות בחיים שלי, אבל היא הרבה פעמים הייתה באה ומדברת על זה, על הקושי ועל הכאב, ועל ההרגשה שהיא כאילו לוקחת חלק מהחיים שלה ו... לא נותנת לו מקום, ולקח לה המון 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 זמן, היא עשתה תהליך עם עצמה. השיח היה רק כשהיא סיפרה לי מה היא עושה, אני לא אמרתי לה שום דבר. עד שהיא הבינה שזה לא שייך, היא מאוד אוהבת אותם, הם מאוד יקרים לה, אבל היא מחפשת חיים אחרים, ולא יש סעודות שלישיות, היא תהיה עם בנים ועם בנות, שרים ביחד שירי סעודה שלישית, היא הרגישה שזה לא מתאים, בסדר, זה תהליכים שאנחנו עוברים. אבל צריך לדעת שזה, שניפגש עם זה כל הזמן בחיים. זה ברור שניפגש עם זה, זה לא משהו ש... וצריך, כן, צריך לשים גדר. הגדר זה להגיד, יש מקומות שלא נלך לשם, לא נלך לשם, כי אם נלך לשם נעמוד, ואם נעמוד נשב, ואם נשב ננוצר. ויש מקומות שכן.
יש מקומות שלא.
יש מקומות שלא. כאילו
גם
בנקודה
שאני
מתחילה
לעבוד,
אני
מסתכלת על זה, כאילו בסוף, אני יודעת להכין שאני רוצה את חזרה של החברות שלי, אבל גם יודעת שיש סיטואציות שאני אבחר לא להיות איתם.
זה מעולה?
לא, אז מה זה מעולה? זה לא. אני אבחר, כן, אני אבחר לעמוד איתם, אני אבחר לדבר איתם. אבל אני לא יכולה ללכת
כן, לעמוד, לעמוד זה לא, זה משל.
לא, אבל זה כאילו אחת, שתיים, שלוש, כאילו הנושא אחד בטוח מוביל לעשר, זה לא נכון?
לא, זה הרבה הרבה יותר מורכב מזה, ברור, ברור. אני לא התכוונתי עכשיו שזה שיעור במתמטיקה, ברור שלא. אבל זה כן אומר שכל פעם מחדש את תשאלי את עצמך, מה המקום שלי בסיטואציה הזאת? בטח. ויכול להיות גם שיתחילו להגיד לשון הרע ואתה קומי מתכם. אז שמעת את הלשון הרע הזה בלי כוונה, לא התכוונת, לא היית שם בשביל זה, בסדר, אבל את הולכת.
בסדר, אבל תמיד זה יגיע למצב שאתה פשוט לתחור ולא להיות
בקשר. נכון, בכלל.
זה נראה לא נכון בשביל.
לא, 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 זה...
לא להיות.
פה כתוב, לא הלך בעצת רשאים, בסדר? בעצת רשאים. חברות שלנו הן לא רשאיות, סבבה? אבל זה כן משל, זה כן משל. וכשאת יוצאת לדרך בחיים, את שואלת את עצמך, האם אני הולכת בשביל ימין או בשביל שמאל? כן. וגם בתוך הסיטואציה, האם אני בימין או בשמאל?
אני
חד משמעית.
את
חושבת
את זה,
אז
כאילו,
זו מעט
שעושה שיש כאילו, אולי צריך לעשות את זה יותר כולל או לשבת לאבן או לשיר שם, או כאילו מה, איפה אתה יודע מה אתה עדלת?
היצר הרע, כשזה כבר עובר, לשון הרע, זה לעבור על הלכה. גמר, נפלת ביצר הרע.
אז איפה הדלת הייתה?
הדלת הייתה שאם ידעת שבחבורה הזאת, תראה, יכול להיות שני דברים, יכול להיות שהגעת לחבורה, לא העלית על דעת איך שיגידו לשון הרע, פתאום אמרו לשון הרע, בסדר, אז את לא פתחת את הדלת, את קמה והולכת, את אומרת, זה לא, זה לא שלי, זה לא קשור עליי, שלום, הלכתי. אבל אם את יודעת שיש שם את זה, או אם את יודעת ששרים ביחד, בסדר, נניח שלשיר ביחד, לא יודעת, אולי יש בזה כל מיני דעות, לא יודעת, נניח שזה אסור, בסדר, לא יודעת, לא נכנס. ברגע שאת הולכת, ואת יודעת שיש שם את זה, ואת אומרת, חשוב לי הקשר איתם, אני אהיה בזה, אז כן, אז פתחת לדעת.
אבל אפשר לשיר.
אפשר לא לשיר, אבל את בדוח סיטואציה שהיא... שאת אומרת להם, סבבה, הכל בסדר. יש חשש מזהירות מוגזמת, אבל זה לא השיעור הזה. השיעור הזה זה שיעור בזהירות. אחר כך נדבר על זהירות מוגזמת. בטח שיש, ברור. אין ספק. אנחנו לא רוצים שאדם ילך ברחוב ראשו באדמה, והוא לא מסתכל על שום דבר, והוא לא קשור לכלום, והוא לא מבין בכלל מה הוא עושה פה, והציל, הוא כל דבר מפחיד אותו, וכל דבר מאיים עליו, וכל דבר הוא כמעט מתעלף מרוב התרגשות. ברור שלא. בסדר, אבל זה לא השיעור הזה. השיעור הזה אמור להפחיד אותנו. סבבה, זה שיעור מפחיד. יצר הרע זה מפלטת מפחידה. אם היינו רואים אותו כמפלצת מפחידה, באמת לא היינו נותנים לה להיכנס, אלא מה? אנחנו לא תמיד רואים אותו כך. אז זה התפקיד שלו. לאט לאט, אנחנו נדבר גם על שאר הדברים. טוב, נעצור פה, עוד יש הרבה דברים של חז"ל. בעזרת השם בפעם הבאה.